שלום, שלום לכם ולכן, ברוכים הבאים, יום שלישי, 22:00, השיעור השבועי שלנו, שכמובן יעסוק רבות גם באסון מירון, שהוא, חזרתי עכשיו מניחום אבלים אצל אחת המשפחות, אני אספר על זה אחר כך, ופתאום הבנתי מה קורה פה. יש כרגע 45, הייתי קוראת לזה ישיבות חיזוק, או בתי מוסר, או בתי קירוב לבבות במדינת ישראל. זו המציאות שאני ראיתי היום בבני ברק, ואני מבינה שזה מה שקורה במקביל בבתי האבלים. מציאות לא נורמלית, עצובה, עגומה, אבל גם מאוד מיוחדת, מאוד מחזקת. ואנחנו תוך כדי ימי השבעה של 45 הנשמות המיוחדות האלה, נדבר עליהם הרבה, אבל נתחיל כרגיל בהתחלה. השותפים שלנו, ותודה להם, רגש של חוכמה, יש להם גם דפים מלאים בתוכן, גם בשיעור הזה ובתכנים נוספים. עיריית ירושלים, קרן דניאלי, המזרחי. האגף לתרבות יהודית במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה, וכמובן גרובייס הפקות, יהודה ודיני גרובייס, וזאת גם הזדמנות להשתתף בצערם על פטירתו של האחיין שלהם, אחד מהרוגי מירון, פנחס מנחם בן דוד קנובלוביץ', שהגיע לארץ מארצות הברית ללמוד ונהרג שם באסון. נקדיש את השיעור לעילוי נשמת, כמובן 45 הנפטרים, וגם לעילוי נשמת רחל בת מזל, פרלה פנינה בת יהושע, יצחק בן מונדני ורבקה בת מרים, כמו כן לרפואת דוב בן לובה, מרים בת פנינה, תמר בת שרה וניר בן מזל. אנחנו מול שתי פרשות, פרשת בהר, פרשת בחוקותיי, ואנחנו בעצם מסיימים את ספר ויקרא. פרשה התשיעית ופרשה העשירית בספר ויקרא, וחזק חזק ונתחזק. 10 שבועות אחורה, עולם אחר, מציאות אחרת, חיסונים, חיסון ראשון, חיסון שני, קורונה, סגרים, ילדים, בידודים, לומדים, לא לומדים. אנחנו זוכים להגיד, גם את זה צריך לראות, זוכים לסיים את ספר ויקרא ולומר חזק, חזק ונתחזק באמת בצורה מיוחדת. ניגע בפרשת בהר ברשותכם, נעסוק הרבה במירון, אבל גם בעוד כמה עניינים. ניגע בפרשת בהר מאיזה זום אאוט, ננסה לראות מה המילים המנחות, מה היא אומרת לנו. ואז ניגע בפרשת בחוקותיי, פרשת הכללות, נדבר על כללה אחת שלצערנו התגשמה בנו השבוע, אבל גם אפשר, אני חושבת, להתנחם ממנה לא מעט מהפרשנות שנביא. פרשת בהר, הפרשה התשיעית בחומש השלישי, ויקרא 24 מצוות, שמיטה, עבדים, יובל, קרקעות, חקלאות, עבודה זרה, כותרת שאפשר לתת לפרשה, כשהתורה פוגשת ארץ, קיבלנו תורה במדבר, עכשיו תיישם אותה, למדת, התאמנת, אבל מה שעברת במדבר זה הכנה, עכשיו התורה בבואך בשערי ארץ ישראל צריכה להתחיל להתיישם, איך אתה חי את התורה שקיבלת בארץ ישראל. פרשת בהר היא פרשה שבה כאילו הכל חוזר למקום. עבדים משתחררים הביתה, שווים למקומם. אדם שנפל כלכלית, נקלע לחובות, חוזר למעמדו התקין שהיה קודם. קרקע שנמכרה ועברה הרבה ידיים, חוזרת אחרי שנים לבעלים האמיתיים שלה. עם ישראל שיצא לגלות, חוזר לארצו אחרי כל הניסיונות. כלומר, משהו חוזר כולם ושבתם, איש של אחוזתו, איש של משפחתו תשובו, ככה מתואר הדרור, שנת היובל. הכל מנסים להחזיר למקומו. האדמה שעובדת קשה מקבלת שמיטה כדי לחזור לעצמה. והאדם שמתרוצץ 6 ימים בשבוע מקבל את השבת, שבת מלשון גם לשוב. איך חוזרים לארץ? איך עושים את כל זה? יש מילת מפתח שאני ניסחתי אותה בעברית של ימינו, לא אני במרכז. נדמה לי שהפרשה מנסה להזיז. הרי כל אחד מאיתנו בסוף קם עם המותג ששמו אני, בטח בעידן הרשתות, ומקדם את המותג ששמו אני. אין מה לעשות, האגו, העצמיות, הישות, זה תופס מקום, זה צריך לתפוס, אנחנו לא מתעלמים מהעולם הזה. אבל משהו בפרשה כל הזמן מזיז אותנו מהמרכז. אני רוצה להתחיל באדמה, נכנסים לארץ, בואו נראה שנייה את הכותרת, מול האדמה, לא אני במרכז, ונראה את תחילת הפרשה. וידבר השם אל משה בהר סיני למור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת להשם. בבואך אל הארץ, באיזה, הייתי אומרת, תנועה נפשית אתה בא, של בעלות, של עדנות, של כיבוש, של אני פה, שקט, הרפיה, שמיטה, זאת מילת המפתח, לשמוט, לשמוט זה לא להחזיק חזק באגרוף קפוץ, זה לעזוב, לשמוט, לשמוט, להרפות. האדמה הזאת, קודם כל לפני שאתה מתחיל לעבוד, תן לה מנוחה, תן לה שקט. אני חושבת שהפסוק הרפו ודעו, הרפו ודעו כי אנוכי אלוקים מאוד רלוונטי פה. איך חוזרים לארץ? בענווה, בהקשבה. באיזה מין רוגע כזה, שנה הבאה היא שנת שמיטה. אני תמיד חושבת מה זה אומר עלינו. הרי בעידן התורה, היו כולם כמעט בחברה החקלאית, אז הם הרגישו את שנת השמיטה. תחשבו שעכשיו הייתה שמיטה למי שבהייטק ולמי שבבנקאות, למי שבתקשורת. תחשבו שהתקשורת בשנת שמיטה. אסור לייצר סקופים, להתחרות, לייצר חדשות, לפתוח עיתונים. אני לא יודעת, אין לי את הדרך כן לעשות לזה העתק הדבק. אבל יש פה עיקרון שצריך לחשוב איך מיישמים אותו היום. אם אז זה השפיע על כולם, היום זה משפיע על הסקטור החקלאי, ועלינו כשאנחנו באים לקנות תוצרת. אבל יש פה עיקרון גדול יותר, והעיקרון הזה של שבת הארץ, של שמיטה, צריך לחשוב עליו. ראיתי בכמה מקורות שכתוב שבשנת שמיטה גם האדם צריך להכריז שנת שמיטה שלו, של קצת התנתקות וצמיחה ולמידה, אבל בגדול אמרנו מסר ראשון, מול האדמה, מול הקרקע, אני לא במרכז, הארץ היא בכלל לא שלי, היא שלו. אני פה על תנאי, זה חוזה. הוא נותן לי את הקרקע אם אני מתנהג נכון. אז אני עומד על הקרקע הזאת על תנאי. אוקיי, מה עם ביזנס? מה עם עסקים? תחום עוד יותר, יותר אפילו מחקלאות, מסחרי, כלכלי. גם בעסקים, אני לא במרכז. התורה מסרטטת פה, אני חושבת, וזה קשור מאוד לשבוע שחווינו, מסרטטת פה, הייתי קוראת לזה, כלכלה של אחווה. הרב הפרופסור יונתן זקס אמר, כאילו התורה מפזרת אבקה של משפחתיות על היחסים הכלכליים. בביזנס, כאילו אנשים, הם לא רואים בעיניים, נכון? הכל זה שורת הרווח, הכל זה החזק שורד, רווח מול הפסד, כלכלה. לא. רוצים להרוויח, רוצים להתפתח, אבל לא כשאנחנו רומסים את האחווה. מילת המפתח, אתם יודעים, בואו תחפשו את מילת המפתח. אני אקריא את כל הפסוקים הרלוונטיים, ונתחיל לזהות בין השורות שהתורה אומרת פה משהו חשוב מאוד על היחסים הכלכליים, על האמון. תראו. וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, אל תנו איש את אחיו. אוקיי, המילה אחיו נראית מהתקועה. אתה אומר לי פה, זה לא באמת אח ביולוגי. אני לא חושבת שיש פרשן שאומר, זה לא האח הביולוגי שלי במשפחה הגרעינית. אז מה הקשר אחיו? אני עושה ביזנס עכשיו. נמשיך. כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו, ובגואלו הקרוב אליו, וגאל את ממכר אחיו. מה זה אחי? הוא מחר, הוא נהיה עני, הוא מח, מה, מה, מה אחי? למה הוא אחי? וכי ימוך אחיך, ומת הידו עמך, והחזקת בו, גר ותושב וחי עמך. זה בכלל, זה פרשנות מעניינת של רשי, שצריך לעזור לו, צריך לזהות בחיים את הסדקים הראשונים. כשמישהו נוטה ליפול, אנחנו צריכים לזהות ולעזור. רשי כותב את זה בצורה יפה, את ה... והחזקת בו, כן, נאמר, רשי אומר, אל תניחהו שירד ויפול ויהיה קשה להקימו, אלא חזקהו משעת מעוטת היד, מהרגע שהוא מתחיל קצת לנטות. למה זה דומה? תראו איזה משל מדהים. למסע שעל חמור, תדמיינו חמור שנושא איזה סחורה, איזה ככה, איזה סל כזה, מלא בדברים. עודהו על החמור, כל עד הסל על החמור, אחד תופס בו ומעמידו, הוא קצת מתנדנד, מישהו מצליח לתפוס להעמיד. נפל לארץ, חמישה אין מעמידים אותו. אם הוא נפל, זה כבר לא יעזור לנו. אנחנו צריכים לחפש את הסדקים. אבל שוב אני חוזרת, למה אחיך? זה לא אח שלי, מה אתה רוצה? הוא הבן דוד של הבן דוד של הבן דוד. הוא לא קשור לי, הוא מעיר אחרת. אני סתם רואה מישהו שהולך ליפול לו הסחורה מהחמור. מחדש את התורה ואומרת, הוא אחיך. אתה אולי לא מרגיש את זה. אז אנחנו בתוך החוקים הכלכליים, נתקע את המילה אח כל כך הרבה פעמים, שאתה לא תוכל להתעלם מהמילת מפתח הזאת, מהמילה המנחה הזאת. הנה, נמשיך. אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ויראת מאלוקיך, וחי אחיך עמך. שוב, הוא שוב אחי האיש הזה? אז זה שאני לא לוקח, או כן לוקח ממנו ריבית? ועוד דוגמה, וכי ימוך אחיך עמך, ונמכר לך לא תעבוד בעבודת עבד, כשכיר, כתושב יהיה, עמך עד שנת היובל יעבוד עמך. אחיך, 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 התורה בעצם מגדירה אותנו כמשפחה אחת גדולה. זו דרך מעניינת לחשוב על העם היהודי. אנחנו אומרים, וזאת ההוכחה הכי גדולה, ילד באלסקה אומר אברהם אבינו שרה אימנו. ילד ברוסיה וסוריה ותימן ופרס 2000 שנה אמר אברהם אבינו שרה אימנו. ילד היום בישראל בניו יורק אומר אברהם אבינו שרה אימנו. אם יש לנו את אותו אבא ואותו אמא, מה זה אומר עלינו? מאוד פשוט. אנחנו משפחה אחת רחבה. ספר בראשית לא מתאר עקרונות של אמונה. הוא לא פותח באיזה אני מאמין. הוא אפילו לא יוצא נגד האלילות ועבודה זרה. מה ספר בראשית עושה? מתאר משפחה. והאור הזה מאיר עד היום. העוצמה של המשפחות האלה, הורים וילדים, אחים ואחיות, זוכרים? גם היחס עם אלוקים הוא בדימוי משפחתי. נכון? בנים אתם להשם אלוקיכם. בני בכורי ישראל. אבינו מלכנו. לפני שהוא מלכנו אנחנו אומרים אבינו. זאת הזיקה. משפחתיות. זה... הכל נשאר במשפחה. יופי הוא שבחוקים הכי כלכליים התורה רומזת, לא רומזת, היא בעצם צועקת עלינו, זה אחיך. שומר בחניון הוא אחיך, וגם הבוס, גם הסוחר וגם המזכיר, גם הקופאית, אבל גם איש ההייטק, גם העשיר וגם העני. שוב, מין אבקה כזאת של אחווה, מלשון אח, של משפחתיות. אם תזכור את זה, יהיה לך יותר אמון ויותר קשר, ויותר קל גם לעשות עסקים וגם אולי לרחם ולהיות הגון איתו כשמדובר בביזנס. הרמב״ם כותב, בהלכות מתנות עניים, בהלכות צדקה, הגדרה יפהפייה. זה ספר הלכה, זה לא רעיונות ככה פילוסופיים. תראו איך הוא כותב את זה. כל ישראל והנלווה עליהם כאחים הם, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם. זוכרים מה אמרנו? אם אנחנו בנים של אותו אבא, סימן שאנחנו אחים. אם לא ירחם האח על אחיו, מי ירחם עליו? רמב״ם קובע בספר הלכתי שכל ישראל נחשבים כאחים. אנחנו משפחה אחת רחבה. יש מדרש הלכה על חומש שמות שנקרא מחילתא דרשב"י. רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, לצערנו, כל כך הרבה פעמים שמו נאמר בכותרות השבוע בהקשר הנורא הזה, הוא החכם הראשון שמוזכר שם במחילתא דרשב"י הזה, ויש אומרים שכל הספר הזה יצא מבית מדרשו של רשב"י. העיקרון שרשב"י קובע שם, זה העיקרון שבמותם הזכירו לנו אותם אנשים שנהרגו בבואם לרשב"י. והוא כותב כך, מחילתא דרשב"י, מלמד שהם כגוף אחד ונפש אחת, כן, עם ישראל כמובן. שא פזורה ישראל, זה משפט של ירמיהו נדמה לי. מה כבשה זו לקה אחד מאיבריה, כולן מרגישים, כך ישראל לקה אחד מהם, כולם מרגישים. אני ביקשתי מהגרפיקאית שלנו, אלישבע, יקרה מארגון המזרחי, לסדר את זה אפילו קצת יותר יפה. תסתכלו, לקה אחד מהם, כולם מרגישים. אני חושבת שלסיכום השבוע הזה, חמש המילים האלה של מחילתא דרשב"י, יכולות לסכם לנו את כל האירוע. לקה אחד מהם, מישהו אחד, חולה, לא מרגיש טוב, חטף, נפטר, כולם מרגישים את זה. לקו 45 מהם, ודאי שכולם מרגישים. יש כרגע 45 פחות אבלות, אבל מיליונים מסביבם, בארץ ובעולם, במעגלים של צער והשתתפות באבל. לקה אחד מהם, כולם מרגישים. מחילתא דרשב"י, ואנחנו נראה את זה עכשיו, בעזרת כמה דוגמאות מדהימות מהחברה הישראלית השבוע. אנחנו רק קודם נעשה שני דברים, שתי הקדמות. אחד, נגיד שלום לכם, אפרופו אחיך, אחיך, יש לנו פה הרבה אחים ואחיות שאיתנו, בואו נבדוק מי, שכחתי להסתכל באמת. אז שלום לשושנה מקרמיאל ולטלי מבית חורון, ושלום לפנינה מניו יורק וללי מרמת השרון, ולעילה מצפת, ולשירי מנתניה, ואורה מרצליה, וקוקי מאפרת, והלנה מגן יבנה, ואלירן ממושב אביטל, וליסה מבת ים, ועוד ועוד, אילנה מאריאל ונדב מתל אביב. וואו, שלום שלום, ולמלכה ממחולה, ורונית מקריית שמונה, אוקיי, שלום ל... כן, בהחלט, אלי מקנדה, שלום לכולם, מאבני חפץ, ומאיפה לא. זיכרון יעקב, רמת גן, כיף גדול שכולכם איתנו, תודה לכולכם. מוזמנים להעיר לנו גם דברים על השיעור עצמו, וגם להמשיך לספר מאיפה אתם צופים כמובן. זהו, נסיים עם, ארגנטינה. אז תודה באמת לכולם. זה הקדמה הראשונה, לפני שאני אראה לכם את הדוגמאות המרגשות מהשבוע. הקדמה השנייה היא שאני קצת בהתחלה פחדתי מהדוגמאות האלה. פחדתי שכאילו אנחנו נמרח את האירוע הזה בסיפורי אחדות. יש פה חקירה רצינית, יש פה מחדלים, צריך למצוא את האחראים, אולי צריך גם להעניש, אבל בעיקר צריך לתקן לעתיד, צריך לשנות פה תרבות מסוימת. זה קשור גם למגזר החרדי, וגם למשטרה, וגם לפוליטיקאים, וגם להנהלה המקומית שם של מירון, אני לא בקיאה, אבל אני מבינה שידעו שיש מחדלים. אין מציאות שכל שנה אומרים, וואו, נס שזה הסתיים לנפגעים. אירוע שבו כל שנה כולם אומרים, נס שזה הסתיים לנפגעים, בסוף מסתיים בנפגעים. אז מה זה הכולם הזה? מי זה כולם ידעו? ואם הם ידעו, למה הם לא אמרו? ויש פה באמת משהו שצריך להיבדק. אני לא מקלה ראש. שמה את זה בצד. אחרי כל זה, אני חושבת שנתגלתה פה סולידריות מדהימה. לצד הצער הגדול, מתוך הצער הגדול, התגלו פה השבוע דברים באמת יפהפים שכבר שכחנו על עצמנו. שנת הקורונה עוד יותר הרחיקה, כל אחד התבודד, ופתאום. אז תראו כמה דוגמאות. זה למשל תנועת ישראל שלי הוציאה בתור הקם, רצו הרבה רשימות כאלה, שפחות שאפשר פשוט לגשת, ברמלה, בגבעת שמואל, בצפת, בירושלים, בבית שמש, בחולון, בבני ברק, באשדוד, בביתר, באלעד, ברכסים, אפשר לגשת ולנחם. מה שמדהים הוא, שמה שנקרא נוהרים, הישראלים נוהרים, יש נהירה של אנשים לבתי המשפחות, בצורה שמפתיעה אותן, את המשפחות, וגם את אלה שבאים, מסתכלים ממנה ושמאלה, ואומרים, תראו מה קורה פה. כמו שאמרתי, אני הגעתי עכשיו מהבית של מנחם זקבח, זכרונו לברכה, שהשאיר אחריו אלמנה צעירה. וכמובן הורים, אחים, חברים. הייתי בבית הזה בבני ברק, ואני רוצה קצת לספר לכם, ממש מתום, הגעתי ישר לפה, ממש. אני רוצה קצת לספר לכם מה ראיתי שם, כי כדי להבהיר, א', כדי להפציר בכם לגשת, מרגישים, אני לא רוצה להגיד קדושה ושכינה, אני לא מבינה את המילים האלה תמיד, אבל אתה מרגיש משהו, ואתה, כל הקלישאות, באתי לחזק, יצאתי מחוזק, אתה בהחלט, משהו פה קורה, הדמויות האלה, גם המגוון שלהם, והייחודיות שלהם, והאסון, והמעגלים, והתחושה של המשפחות, שהרצון שזה לא יהיה לשווא, שישתנה משהו בינינו, אמיתי, עמוק, לעילוי נשמתם, אתה מרגיש את זה. אז קודם כל, זה מה שהמשפחה עצמה הפיקה מהר מהר לזכרו של מנחם. מנחם נהג לומר את ברכת המזון אך ורק מתוך סידור, מתוך הכתב, זו קבלה שהוא קיבל על עצמו לפני 8 שנים, הוא היה בסעודת חג אצל קרוב משפחתו, הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי, ושם נהוג בסעודת ראש השנה שכל אחד מקבל משהו, הוא קיבל את הדבר הזה על עצמו, קבלה טובה, שהוא תמיד, אחרי שאוכלים לחם, מברכים ברכת המזון, הוא תמיד יעשה את זה מתוך הכתב. המשפחה החליטה את הדבר הזה לקחת ככה לזכרו, וביקשה מבית דפוס מהר מהר להפיק 3,000 ברכונים, זה מה שיכלו לעשות להם, ברכונים כאלה של ברכת המזון, בנגלה אחת. הייתי שם עכשיו, יום רביעי אחרי הצהריים, זה כמעט נגמר, 3,000. זה רק מבחיש את כל הזמן, מאות אנשים נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים. הבית מלא, לא רק באנשים, גם בחפצים, שאנשים פשוט מרעיפים. תנובה וטרה, אוסן ואלית, רמי לוי, כמובן, פשוט משנעים לשם כל כך הרבה שפע של אוכל, וצעצועים, ובגדים, ומזון, וממתקים, והצעות. מישהו היה שם לפני כמה ימים וישאיר מעטפה. פתחו אחר כך וראו במעטפה, 5,000 שקלים. כלומר, יש פה איזה רצון של אנשים להגיע, להיות. הגיע בחור מתל אביב ואמר שהוא לא יכל בשבת לראות טלוויזיה. כי הוא אמר, האנשים האלה, הם עכשיו למעלה בגן עדן, הקדושים האלה, הם לא רוצים שאני אראה אותם בשבת. איזו דרגה של רגישות. ואז הוא אמר, זה לא רק טלוויזיה, זה גם אינטרנט. כי הם יקפצו עליי ממסכים. אני לא רוצה לראות את התמונות האלה, את הפנים האלה בשבת. הם ודאי לא היו רוצים את זה. אז לכבוד הנפטרים, הוא לא פתח מסכים בשבת. ביום ראשון הוא הגיע למשפחה, משפחת זקבח סיפר את כל הסיפור הזאת בהתרגשות גדולה על השבת שהייתה לו שוב, לעילוי נשמתם, אפשר להגיד גם לעילוי נשמתנו פה בעולם הזה. ואז שמתי לב שכל פעם מגיעים כל מיני אנשים שהם לא נראים משפחה וחברים של משפחת זקבח, והאלמנה הצעירה, רחלי, אומרת, זה עם ישראל מגיע, תעשו מקום לעם ישראל. משפט כל כך יפה, תעשו מקום לעם ישראל. כל מיני, גם טיפוסים, כל מיני מגיעים, וגם האנשים, באמת מכל סדרות הציבור, באים כאילו לקחת חלק, להרגיש שהם שותפים. והייתה שם מישהי שסיפרה שהייתה השבוע במירון, זה מאוד נגע בי הסיפור הזה, שהייתה השבוע במירון, אחרי, והיא שמה לב שכל הנשים שם אומרות לה, לא, לא, את ראשונה, לא, לא, אל תדחפי, כנסי, כנסי, לא, 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 את קודם, את קודם. כל אחת אומרת ככה לשנייה, הכי הפוך מהדחיפות ומהרמיסות. היא אומרת, תראו, יש שם באוויר כזה מורה, כזו יראה, שהשתננו ב-180 מעלות, זה לא שלא דוחפים, לא מסוגלים בכלל לחשוב על לעקוף בתור, לא, לא, בבקשה, היא אמרה, לא יכולתי להתקדם, מרוב נימוסים בריטים, לא יכולתי להתקדם במעלה ההר, כי כולם רוצים שרק ההוא, רק שכל אחד יהיה ראשון ולא הם. את כל זה שמעתי ממש לפני שעתיים בבית משפחת זקבח, ואז בסוף, לפני שיצאנו, אמרה לי אשתו של הרבנית רבינוביץ', אמרה לי ככה, כשהיא קרובת משפחה, אמרה, לחשוב שעכשיו ככה יושבים אצל עוד 44 משפחות. כלומר, מה שקורה אצלם נראה כמו אירוע, אז עכשיו במקביל יושבים ככה עוד, וכן, כן. זאת האחווה. זה אחיך. אחיך ימוך, אחיך מת, קורה כזה דבר לאחיך, אתה נמצא שם בשבילו. אז דוגמה ראשונה זה קודם כל הלבוא. פנתה אליי מישהי השבוע, גם נורא רגש אותי, אמרה לי, אני כבר לא מדברת על פניות מחו"ל, בדיוק הבוקר חברה ממונטריאול אמרה לי מה אפשר לעשות. עכשיו מחפשת אותי פה איזה מורה, הילדים אספו באיזה בית ספר ברעננה והם רוצים להביא, לאן להביא. כולם רוצים משהו, משהו לעזור. ומישהי ריגשה אותי מאוד, היא כתבה לי, תראי, הרבה מהם אני רואה הם חרדים, ואני מניחה שהם לא בדיוק בפייסבוק, בטח לא בשבעה. הם בטח לא מודעים לגל הגדול הזה של החיבוק. אז אני אמרתי בסוגריים, הלוואי שהם גם לא שמעו מה ירון לונדון אומר עליהם, סגור סוגריים, אולי הם מנותקים. ואני אומרת לי, בוא נדפיס להם, הרי הם לא ישבו על פייסבוק, בטח לא עוד שבועיים, בוא נדפיס להם, נביא להם חוברת. מה את אומרת? אמרתי, מדהים, לכי, אני לא יודעת מה עשתה עם זה. שוב, הכל זה יוזמות כאלה מהשטח, אבל הרעיון של להדפיס להם פוסטים ודברים שאנשים כותבים עכשיו, ולהביא להם את הלב הזה, את החיבוק הזה, פיזית, והמחשבה שהם לא חשופים כל כך לניו-מדיה, בטח לא עכשיו, מאוד מאוד מרגש. דוגמה נוספת, אמרנו קודם, אחווה, אחיך, מילת מפתח, אחיך. הנה דוגמה נוספת לאחווה כזאת. יצחק רביץ, ראש מועצת קריית ספר, קריית יערים, טלסטון, מועצה חרדית, שלח לי את התמונה הזאת, יחד בכאב, יחד בתקווה. הוא אומר, במוצאי שבת אחרי האסון, שכנים שלנו מהמושב הלא דתי, נווה אילן, תלו את זה בכניסה ליישוב. אני יצאתי, הוא אומר, יצאתי להגיד להם תודה, והם כבר לא היו. את יכולה למסור להם דרכי, אז הנה, אנחנו מוסרים עכשיו דרך גם השידור הזה, תודה רבה. זה מחווה מרגשת מאוד, לקום ולראות שהשכנים שלכם מהמושב ממול, עשו לכם כזה שלט. מישהו השקיע, מישהו עשה, בא, תלה, שוב, זה יוזמות שטח כאלה, מאוד מרגשות. יש תיכון ששמו אדם ואדמה בערבה, תיכון חקלאי. תלמידים שם הרגישו שהם לא יכולים לשבת בשקט, תראו את התמונות, הם אספו תוצרת חקלאית, טריה טריה, מחקלאי הערבה, לקחו ארגזים ופשוט באו למשפחות השכולות, דפקו והביאו מתנה מהערבה. עכשיו, תוצרת ארץ ישראל, אמרנו קודם, שנת שמיטה, האדמה הזו היא ברכה, זו ברכה לחזור אליה ולאבד אותה, אז הנה, קחו. זה מה שעשו היום, היום אחרי הצהריים התיכוניסטים מהערבה. וכמובן, דוגמה שתפסה כותרות בעולם הספורט, גם בארץ, גם בעולם, שון וייסמן הכדורגלן, מבקיע גול, ובמקום לחגוג את הגול שלו, הוא עושה 4 ו-5 עם הידיים ומראה, שוב לכל הצופים, ש-45 מבני עמו נפטרו ומובאים עכשיו למנוחות, הוא חוגג את הגול, אבל מציין גם אותם במחווה באמת באמת מיוחדת. מזל שהוא עשה גול ויכולנו ככה לקבל את המחווה הזו. אבל תשמעו, כל הדבר הזה, אני קוראת לו שוב, אם התחלנו בזה שלא אני במרכז מול האדמה, לא אני במרכז בעסקים, כיוון שיש פה אחווה שהיא גדולה, גדולה ממני. את כל הדבר הזה, פרשת בהר מנסה לרמוז לנו את הצורה הזאת שבה צריך לחיות, ואז מגיעים גם לתוצאות מאוד טובות. הנה, תראו. ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו, ועשיתם אותם וישבתם על הארץ לבטח, כן? ונתנה הארץ פריה, ואכלתם לסובה וישבתם לבטח עליה. איזה יופי, מושלם, לא? ממש מדהים. ולסיום פרשת בהר, אם היא התחילה בשבת מסוג אחד, זוכרים? שבתה הארץ, שבת להשם. איך היא מסתיימת? פסוק אחרון. היא ממש עטופה בשבתות, מתחילה בשנת שמיטה ונגמרת בפסוק אחרון. את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו, אני השם. שבת בהתחלה, שבת הארץ, שבת האדם בסוף. איזה יופי של פרשה. אבל ספר ויקרא לא נגמר ככה. יכולנו, אני לא רוצה להגיד הלוואי, כן? אנחנו לא מוותרים על אף פרשה. אבל אם הוא היה נגמר ככה, היה לנו אולי יותר קל. איזה יופי. הוראות ניסה לארץ, חזק חזק ונתחזק. יש מיטה, ויש אחיך, ולעזור לו, וכולי, ויש שבת, ומצוין. זה לא הסוף. הפרשה האחרונה של ספר ויקרא אינה פרשה פשוטה. אנחנו מדברים על הפרשה העשירית בספר, כשהשנה לא מעוברת, כשאין אדר ב', אז בדרך כלל קוראים אותה יחד עם בהר, זה בהר בחוקותיי. יש בה 12 מצוות, אבל רובה לא מצוות, אלא ברכות וכללות, ובואו נודה על האמת, כללות. וואו, רגע, אני עושה רגע עצירה, כיוון שאנחנו מתחילים, כיוון שאביטל מפינדלנד משמחת אותי. שלום לאביטל מפינדלנד, ולעודד מרמת גן, ולכל מי שממשיך ומצטרף אלינו, באמת תודה רבה. אני רוצה, אגב, כל מה שאתם כותבים, שזה לילוי נשמת זה ולזכר זה, כל מה שאתם כותבים בפייסבוק מקובל לחלוטין, וביוטיוב מקובל לחלוטין, זאת המטרה שלנו. כלומר, אפשר לכתוב שם, ומבחינתנו השיעור מוקדש לכל מי שאתם כותבים לנו בתגובות, גם אם לא אמרתי בכל, חד משמעית. אוקיי, אז בעצם סיימנו עם בהר, ממשיכים לבחוקותיי. תראו, הברכות הן קצרות יחסית, והכללות הן מאוד ארוכות, מפורטות, מפחידות וגם הדרגתיות. זה הולך ומדרדר שם לכל מה שנגזר עלינו. זה מתואר באופן מדורג, זה הולך ומחמיר, אגב, עד לעונש הכי חמור, גלות. למה גלות, אגב? זוכרים שמיטה? הגלות היא עונש על השמיטות שלא שמרנו. באמת, כתוב שהאדמה רצחה את המצווה הזאת, הגלות תחפר. כשאנחנו לא פה, האדמה תנוח. זה יאפשר לארץ ישראל לקיים, לשמור את השמיטות האלה שאנחנו לא קיימנו כשהיינו על אדמתנו. השם ישמור, כן? כמה חשוב לקיים את הכללים של המקום הזה. אז תראו, זה מתחיל נפלא. הפרשה, אגב, היא גם מתחילה וגם נגמרת מאוד יפה, רק האמצע זה התוכחות והכללות. הפרשה מתחילה נפלא, 10 פסוקים, אולי באמת נקריא. בואו נקריא, אם כבר יש קצת, בואו נקריא את כולם. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. בגדול, נתניהו אמר פעם, אפרופו נתניהו, באמת פקיעת המנדט עוד שעה וחצי, אני לא בעניינים באקטואליה, הייתי שם בתוך הבית של משפחת זקבך קצת התנתקתי, אבל כן, גם לילה פוליטי סוער. אבל נתניהו פעם אמר, ייתנו יקבלו, זוכרים על הפלסטינים, לא על גדעון סער וזה. ייתנו יקבלו, לא ייתנו לא יקבלו. היה לו מין עיקרון כזה על הפלסטינים. ייתנו יקבלו, לא ייתנו לא יקבלו. בעצם פרשיית, הפרשה הזאת היא קצת אומרת לנו אותו דבר. תתנהגו יפה, ייתנו יקבלו, לא ייתנו לא יקבלו. יש קודים לארץ הזאת. אם בחוקותיי תלכו, אז שלום ושפע וברכה. ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. והשיג לכם דייש את בציר, ובציר ישיג את זרה, ואכלתם לחמכם לסובה, וישבתם לבטח בארצכם. איזה יופי, הלוואי, אמן. ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. ורדפתם את אויביכם, ונפדו לפניכם לחרב, ואויבים בכלל נופלים לפנינו, ורדפו מכם 50,000, ומאה מכם רבבה ירדפו, כן? מכפיל כוח. ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. ופניתי אליכם, והפרתי, הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו, והפרתי אתכם, והרבתי אתכם, והקמותי את בריתי אתכם, ואכלתם ישן נושן, וישן מפני חדש תוציאו, כל כך הרבה שפע של ברכה, של תוצרת, ונתתי משכני בתוככם, ולא תגעל נפשי אתכם, והתהלכתי בתוככם, הקדוש ברוך הוא הולך איתנו, והייתי לכם לאלוקים, ואתם תהיו לי לעם. אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, והיות להם עבדים, ואשבור מוטות עולכם, והולך אתכם קוממיות, מילה שמופיעה רק פעם אחת בתורה, קוממיות. אומרים פרשנינו שתי קומות, הגופנית הפיזית והרוחנית נפשית. אנחנו הולכים הקדוש ברוך הוא את שתי הקומות האלה ביחד, גאולה של איזה יופי. הלוואי, מה, בואו נגמור פה את ספר חזק חזק ונתחזק, אמן, אמן. לא, יש עוד מסלול אהב. מה קורה אם לא? הבחירה החופשית בידינו, איזה חלק של הפרשה אתה רוצה להגשים? מה קורה אם לא? ייתנו, יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו. ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטיי תגאל נפשכם, לבלתי אעשות את כל מצוותיי להפרכם את בריתי, אף אני אעשה זאת לכם, והפקדתי עליכם בהלה. הכללה הראשונה זה בהלה. את השחפת ואת הקדחת, מחלות עיניים ומדיבות נפש, וזרעתם לריק וזריכם ואכלו אויביכם, ומפה זה ממשיך וממשיך וממשיך. אנחנו לא, פשוט לא, נחזור על כל הכללות האלה, אבל בשבת, אין ברירה, קוראים אותם בתורה. נהוג אגב שרק עולה אחד קורא את כל הכללות, כי אם עושים באמצע ההפסקה, ייווצר רושם שכאילו אנחנו לא רוצים לשמוע. עשינו סטופ, וכאילו מה, אנחנו מפסיקים לשמוע תוכחה, הקדוש ברוך הוא משמיע לנו תוכחה. אומרים על זה פרשננו, מוסר השם בני אל תימס, אל תימס ואל תקוץ בתוכחתו. הקדוש ברוך הוא עכשיו נותן לך מוסר, אל תפסיק באמצע, אל תחתוך את האירוע. אז קוראים את זה רק קורא אחד. ויש עוד פרשנות שאומרת, למה לא מפסיקים? כי עולה לתורה, אז הוא מחדש מברך את השם, ברכו את השם המבורך. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להתברך כשבניו מתקללים. כלומר, הוא איתנו, אמו אנוכי בצרה גם בזה. כשאנחנו קוראים כללות, אנחנו לא נעצור ונקרא עכשיו ברכות לקדוש ברוך הוא באמצע. זה לא קשור. ולכן אנחנו בשבת הקרובה נקרא את זה ברצף. הכללות הן באמת, השם ישמור, הורים אוכלים בשר ילדיהם, ילדים מתים על אמותיהם, רעב, צמא, חולי, גלות, שיגעון אגב, אובדן, סוגים שונים של מחלות ומוות בייסורים שונים בדרכים שונות. פרשננו אומרים, הלוואי הלוואי שרוב הכללות האלה כבר מאחורינו. מספרים על האדמו"ר מצאנז אחרי השואה, צאנז קלויזנבורג, הניצול שואה, שהוא מקרים את הכללות, הוא היה אומר בסוף, קדוש ברוך הוא, הלוואי שכל זה כבר מאחורינו. ראינו את כל הכללות האלה בעינינו במחנות. עכשיו את הגאולה, עכשיו את הפסוקים של הנחמה שיגיעו בהמשך הפרשה. אנחנו לא נתעכב על כל הכללות, אנחנו גם לא צריכים השבוע עוד כללות. אני רוצה לדבר על כללה אחת שהיא כן קשורה לאירועים. כי באמת התלבטתי, אמרתי, מה, לבוא עלינו אחרי שבוע כזה, עוד לדבר על פרשיית הכללות, בואו. אבל יש פה כללה שחייבים לשים אליה, חייבים לראות אותה בתשומת לב. תסתכלו. והנשארים בכם, והבאתי מורך בלבבם בארצות אויביהם, ורדף אותם כל עלי נידף, ונסו מנוסת חרב, ונפלו ואין רודף. הכללה היא, הפחד שאין מאחוריו כלום. זאת בהלה, אנחנו מרגישים את זה הרבה, האדם המודרני הוא לפעמים חרדתי, כלום לא קורה. אף אחד לא רודף אחריך, תרגע אחי. אבל תראו את הכללה, יש כללות פיזיות, אבל יש גם כללה שאתה מקולל כל הזמן בלי שכלום קורה. זה אתה עושה לעצמך, תסתכלו. והנשארים בכם, והבאתי מורך בלבבם בארצות אויביהם, ורדף אותם כל עלי נידף, ונסו מנוסת חרב ונפלו, ואין רודף. מה זה נסו מנוסת חרב, רשי? כאילו רודפים הורגים אותם. זה רק בכאילו. ומה זה עלי נידף? כמובן שהרוח דוחפו ומכהו על עלי אחר ומקשקש ומוציא קול. שני עלים כאלה שעושים רוח ועושים רעש ביניהם. יש פה כללה מאוד קשה. ברחת ואין רודף. יש שיר של אמיר בניון שמתחיל במילים האלה. ברחת ואין רודף. זה כללה. אדם מפחד מעצמו. פסיכולוגים היום יגידו לכם שוודאי רואים את זה הרבה. אדם חושש ובורח מכלום. אתה רואה צל הרים כהרים, הכל בדמיון. אתה מאבד בכלל את ההבחנה, מה סכנה אמיתית, מה פחד מדומיין. אגב, על מציאות כזאת, רבי נחמן אומר לנו, מכירים את הגשר צר מאוד, ודע שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. יתפחד, זה לא יפחד. אולי לא מכירים, שרים את השיר, כל העולם כולו, לא שם לב. והעיקר לא להתפחד כלל. להתפחד זה להפחיד את עצמך. לא לפחד, לעשות את עצמך, להתפחד. בכוח אני כאילו נהיה במצב שבו שום דבר לא קורה. אני מפחיד את עצמי, זאת כללה. ופה אנחנו ממשיכים, פסוק אחר כך למה שראינו לצערנו השבוע. וחשלו איש באחיו, שוב, אף אחד לא רודף. וחשלו איש באחיו כמפני חרב ורודף עין, ולא תהיה לכם תקומה לפני אויביכם. וחשלו איש באחיו כמפני חרב ורודף עין, ולא תהיה לכם תקומה לפני אויביכם. אומר רשי, וחשלו איש באחיו, אני לא מאמין איזה רשי, על, שוב, פרשת שבוע, תיאור של אירועי מירון. וחשלו איש באחיו, כשירצו לנוס, ייקשלו זה בזה, כי ייבהלו לרוץ. זאת כללה, כשאין אויב שרודף, ואנחנו כושלים איש באחיו, ואנחנו מבלגנים אחד את השני עד ל-45 הרוגים. אגב, זה נורא, קצת קראתי על זה השבוע, קוראים לזה crowd control, שליטת קהל. היו אסונות יותר קשים, אבל נוצר דומינו שבו לאנשים אין שום יכולת להפסיק את זה. הרי מי שהיה שם לא אשם, אותם 45. הם מבחינתם מגיעים לאירוע, מפכ"ל המשטרה שם, נכנסים, ופתאום נוצרת מין הערבולת של דומינו, שאתה לא יכול להפסיק ואתה רק רוצה לא לפגוע ולא להיפגע. לא להיפגע ולא לפגוע. שמענו עדויות על אנשים שהצילו ילדים או אחים שתפסו, כי אתה לא יכול לשלוט בזה. אני הייתי בהלם, שאלתי מומחים באולפן, בתוכניות שהגשתי, איך 45? בכמה דקות ספורות, זה מה שקורה, זה נוצרת, זה מערבולת כזאת, שאתה לא מצליח לשלוט על קהל. זה תחום, לומדים את זה. מה זה crowd control? איך שולטים על קהל? אז פה מתארת הפרשה, כמה זה מתסכל, הם כושלים איש באחיו, אף אחד בכלל לא רודף. הרי אנחנו, אני אישית, בוודאי מי שפה, זוכרים גם אירועי טרור. יצא לי לסקר, וואו, מגיל צעיר, סברו, דולפינריום, מלון פארק, קו 18, חלק ילדה כנערה, פיגועים בדינגוף סנטר. זוכרים דברים כאלה? יש פה חבר'ה קשישים כמוני. הרגשה היא מסוג, בוא נקרא לזה איקס. אוקיי, זה טרור, זה לאומי, זה השם מקום דמם, זה על יהדות, זה על ארץ ישראל. יצא לי לסקר לצערי גם אסון ורסאי. וואי, אני לא אשכח את הלילה הזה, אסון ורסאי. כשאנשים הבינו שזו תקלה טכנית שאנחנו עשינו לעצמנו, זה לא פיגוע. אז היו רגילים לצערנו למספרים של הרוגים, מספרים גדולים פיגועים. אנשים הבינו שהרצפה קרסה בגלל שיטת הפלקל שלא הייתה בנויה טוב. ובאמצע חתונה רצפה קורסת ואנשים נהרגים. אסון נחל צפית, יוצאים צעירים וטובעים מטעויות אנוש. אסון פסטיבל ערד, זה עוד היה בילדותי, אסון המכבייה. זה מתסכל פי כמה. אם אמרנו קודם, פה התחושה היא X, פה התחושה היא Y. קשלו איש באחיו, לא חבל, אף אחד לא רודף. זה לא חמאס לקח אחריות על הפיגוע. זה אנחנו פיגענו בעצמנו. כשל, חלטורה, פרטאץ', תרבות הסמוך, יהיה בסדר, you name it. אבל זה כללה, קשלו איש באחיו, אף אחד לא רודף. אז רשי אומר, קשלו איש באחיו, ירצו לנוס, ויקשלו אחד בשני. אבל פה מגיעה המתנה, פה מגיעה הסוכריה. תראו, הנחמה. כמפני חרב, אומר רשי, כאילו בורחים לפני הורגים. שיהיה בלבבם פחד וכל שעה סבורים שהאדם רודפן. אמרנו שוב, הם בטוחים שרודפים אחריהם, והם אפילו כושלים בסוף איש באחיו. אבל פה מגיעה המתנה. ומדרשו. יש לזה גם מדרש. מה זה כשלו איש באחיו? זה נכשל באבונו של זה. לא רק שאנחנו דחוסים פיזית במירון ורצים אחד על השני, אנחנו נכשלים איש באחיו. כשמישהו יושב בתל אביב, ירושלים, קיסריה או רקיבה, ועושה משהו, הוא משפיע על הזולת. נכשל איש באחיו. שכל ישראל ערבים זה לזה. אם אנחנו מאבדים מישהו שנופל לקטנות, לציניות, לחוסר אמונה, לחוסר אופטימיות, לחוסר שמחה, זה משפיע. אנחנו אמרנו, אותה משפחה, אותה אחווה. כלומר, רשי בעצם אומר, קשלו איש באחיו, במקור, הכוונה היא נרצה לנוס, נרצה לברוח, ניפול אחד על השני, כי זה מבולגן, מעורבב, ישראל ערבים זה בזה. אבל, ברמה הרוחנית, אם מישהו חוטא, גם הוא מכשיל אותי. אז רש"י נותנת לנו את הביטוי, ביטוי נורא חיובי, ביטוי נורא... זה כמו שהוא יתקע פה פתאום, ואהבת לרעך כמוך. אנחנו באמצע הכללות, בוכים. כל ישראל ערבים זה בזה. זה עיקרון שבו, אם מישהו עושה רע, זה משפיע לרעה לאחר. עכשיו בואו תגידו לי, ומה הפוך? אם מישהו עושה טוב, זה משפיע לטובה לאחר. למה? כל ישראל ערבים זה לזה, במצוות ובעבירות. אתה לא יכול לא רק להכשיל את השני, אלא גם לעזור, להועיל, לחזק. אם יש מציאות של וחשלו איש באחיו, אפשר גם מציאות הפוכה של ועזרו איש באחיו. נדמה לי שראינו עד כמה כל ישראל ערבים זה בזה. אין דבר כזה תולדות אהרון. בסוף יש נציגות לצערנו מכובדת. כאילו מישהו ישב ועשה אודישנים, איך אני אצג את כל הציבור שומר המצוות בארץ ובעולם. ספרדים ואשכנזים, חסידים וליטאים, ילדים ומבוגרים, בני חול, אבל גם בקרבם, בחור צעיר שבא ללמוד בישיבת קיבוץ שעלבים בארץ, ואנשים שבאו פה לכוללים וישיבות, חסידים וליטאים, כל בתוך החסידים, בתוך הליטאים, ציונות דתית. אם הרמפה בתולדות הארון נחסמת, זה משפיע. משפיע על כולנו, משפיע על רמלה, משפיע על חולון, משפיע. ולכן אנחנו ערבים זה לזה. המדינה צריכה להתנהל בצורת הקינה. אני חוזרת למסקנות הכי, כולם אמרו תרבות השטטל, תרבות השטטל. קודם כל, לא משמיצת השטטל. העיירה היהודית של שלום עליכם, של אגנון, של אלי ויזל, של יצחק בשבי זינגר. אנחנו לא מזלזלים בשטטל. יש לנו הרבה מה לקחת מהשטטל. מה? צדקה וכשרות וחגים ותורה. מהשטטל אפשר לקחת הרבה. אבל לא את תרבות השטטל הזו. עכשיו אומרים שטטל, מתכוונים אוי, זה הפריץ, משהו כזה גלותי. לא, לא, לא. אנחנו את מה שצריך לקחת מהגלות, לפעמים שכחנו בדרך לארץ ישראל. ואת מה שצריך להשאיר בגלות, הבאנו איתנו לארץ ישראל. אז בואו נהפוך את המשוואה. את התרבות הזאת של כאילו המשטרה זה הפריץ, ראינו, זה עולה בדמים, זה בטח לא. את הטוב שבשטטל, שימרנו בשטטל ובכל מקום אחר, במלח, במרוקו, בגטו היהודי, בכל מקום שימרנו, זה ודאי צריך לעלות איתנו לארץ. אני חוזרת רגע למילים, כל ישראל ערבים זה בזה. מלמד אותנו הרבי מלובביץ' לראות תמיד ברכה בתוך כללה. בכלל זה חלק מהמסר הגדול של הימים האלה, להצליח לראות אור בתוך החושך, והמשפחות, מי שאני פגשתי, הם שיעור בזה. אז הרבי מלובביץ' אומר, תסתכלו על הכללות ונסו למצוא בהם ברכות. תשמעו, דברי התוכחה לפי האמת אינם אלא ברכות, כל בחוקותיי. ואף כאן, הברכה היא שאחד יכול לעזור ולהועיל לחברו, מכיוון שכל ישראל ערבים זה לזה. היינו שהם מעורבים זה בזה. מה זה ערבים? מעורבים. וערבים, ערבים מלשון ערבות, מאכל ערב הוא מתוק, הוא טעים, הוא נעים. וערבים ונעימים זה לזה. שלכן עוזרים ומועילים אחד לשני בחפץ לב ובשמחה. זה באמת ראייה של הרבי. אנחנו באמצע הכללות האיומות, והוא חפץ לב, שמחה, מעורבים, ערבים. כי אם אפשר להשפיע לרעה, אפשר לטובה. גם פיזית, נכון? וגם רוחנית. הנקודה הזו של לראות אור מתוך החושך, בדיוק דיבר על זה בדרך לפה, שמעתי את השיעור השבועי של הרב שמואל אליהו, דיבר על דוגמה, לא חשבתי על זה עד היום, זה כאילו סיפורים מהגן, אבל הוא הוסיף לזה כל כך בעומק. מה זה לראות אור מתוך? איך צומחים? איך צומחים? עכשיו, אחרי כזה אסון, גם כל משפחה כזאת וכולנו, איך יוצאים קדימה? צריך להסתכל על הרבי של רבי שמעון. מי הרבי שלו? רבי עקיבא. רבי שמעון הוא אחד מחמשת התלמידים של רבי עקיבא, שהתחיל מחדש, אחרי ש24,000 תלמידים נפטרו. זה הסיפור. רבי עקיבא, שרק בגיל 40 מתחיל מוד תורה, מקבץ 24 תלמידים, בום, לא נהגו כבוד זה בזה, נעלמו מן העולם במגפה מסתורית. קודם כל דמיינו, לא עלינו, רק מורה שהכיתה שלו כולה הלכה לעולמה. איך ממשיכים? כן, לא עלינו, אבל דמיינו זה, תכפילו, 24,000. מה הוא עושה? מתחיל מחדש, מה זאת אומרת? אנחנו יהודים, הולכים בעקבות רבי עקיבא. לוקח 5 תלמידים, ביניהם רבי שמעון, מתחיל מחדש את כל העולם, מזל, בזכות זה יש לנו את כל מה שיש לנו. מזל שהוא לא יש. כי הוא רואה את הפוטנציאל עד אלינו עכשיו פה, הוא יודע שאנחנו נדבר על הפרשה אלפי שנים אחר כך, אז לא להתייש מעולם התורה, גם אם איבדת, אתה ממשיך. אבל יש עוד סיפור, שוב, הכל זה סיפורי ילדים, אבל צריך לחבר אותם. זה מה ששמעתי בדרך בשיעור. מה רחל עושה? היא רואה אדם שלא יודע א' וב'. היא רואה עקיבא בשוק, אבל היא רואה עמוק. מה היא רואה בו? רבי עקיבא, היא רואה את הפוטנציאל. לא מצב נוכחי, פוטנציאל. לא חושך, את האור שתמון בו. ומזה, עקיבא נהיה רבי עקיבא, אמונה של אישה, ראייה, אמון, אמון בבני זוג, אמון בילדים. היא רואה אדם בן 40 שלא יודע א' ב', ורואה למה הוא יכול לצמוח, או לפני גיל 40, אני חושבת שהחתונה, אבל בגיל 40 הוא מתחיל ללמוד, ועם האמון שלה, הבנים שחקו מים וכל הסיפורים, והוא נהיה רבי עקיבא. אבל אז יש לו 24,000 תלמידים, וגם זה נעלם. אז גם הוא לומד לראות את הפוטנציאל, כאילו אין תורה בעולם. יודע להסתכל, לקחת חמישה, לבנות מחדש. ואיפה השיא של זה בא לידי ביטוי? לראות אור מתוך החושך. שואלים ילכו בו. רבי עקיבא הולך עם חברים ורואה את הר הבית חרב, שומם. אבל הוא יודע לראות, כמו שהיא ראתה בו פוטנציאל, והוא ראה בזה שנגמרו לו התלמידים את הפוטנציאל, גם בהר הבית, גם בהר הבית החרב, רבי עקיבא הוא היחיד שצוחק. למה הוא צוחק? כי הוא רואה שם יהיה בית מקדש, הוא רואה גאולה. תמיד לא לראות, לא להיות תקוע מול העיניים שלי. המציאות הפיזית היא זמנית, צריך לפתח אותה, להוציא ממנה את המיטב. הלוואי, הלוואי שנצליח, גם מהאסון הזה, אתה רואה 45 משפחות אבלות, לאן אתה לוקח את זה? רק לבכות, רק כולנו לדיכאון. לראות מתוך זה מה אפשר לבנות. ומה אפשר לבנות? ראינו קודם רוח של סולידריות, שזה לא יהיה לשווא כל מה שעובר אלינו, שזה ימשיך וילווה אותנו עוד. ראיתי אופציה שמאוד ריגשה אותי לחיזוק. הרבה מדברים על חיזוק, הראיתי לכם קודם את ברכת המזון, כל כך הרבה דברים לעילוי נשמתם, ראיתי יוזמות, לימוד ושס ותהילים ושיעורים. באמת בלי סוף. ראיתי על עצמי יוזמת, ראיתי יוזמת חיזוק שמאוד דיברה אליי. פוסט שפרסם ברה לקרומבי, והוא כותב כך. לוקח על עצמי להתחזק בלי נדר לעילוי נשמת הנספים במירון. לא לגנוב רמזורים בכתום. לעצור תמיד במעבר חצייה, גם אם הולך רגל מרוחק. לא לנסוע עם ילד לא חגור, גם חצי דקה מתחת לבית. לוודא בכל אירוע שיש אישורים, ואם אין, לא להשתתף. לקחת את הרכב לטסט חודש לפני. לא להגל פינות ולשתוק אף פעם כשיש מחדל באוויר וכולם בטוחים שיהיה בסדר. להגיד בחודש הקרוב כל יום פרק כף אחרי התפילה בתהילים, והחי ייתן אל ליבו. אשמח שתכתבו בתגובות גם במה אתם מתחזקים. לפני כל החיזוקים הרוחניים, ברל מזכיר לנו פה, גם זה חיזוק רוחני. לבנות מעקה זה מצווה. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, זה מצווה. ובחרת בחיים זה מצווה. זה לא עניין טכני, אוי, מעצבן כזה, נודניקי. לא, זה גם רוחני. לתקן, לבדוק שמן מים ואוויר בגלגלים לעילוי נשמתם. לתקן איזה חור במדרכה שברור שיפלו ממנו לעילוי נשמתם. להתחזק, גם זה חיזוק. חיזוק, גם זה. ואולי, באמת, זה נקודה ספציפית שכדאי להתחזק בה. זה, הייתי אומרת, יכול להיות התיקון לקשלו איש באחיו. התיקון הוא כל ישראל ערבים זה בזה. הלוואי מתוך כך שנצליח להגיע לפסוקים שמסיימים את התוכחה. והפסוקים האלה, אם התחלנו את הפרשה בטוב, גם מסיימים את התוכחות עטופות משני צידיהן בטוב. וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. והארץ תעזב מהם, ותירץ את שבתותיה. אופה, זוכרים באשימה, זוכרים שלא היה, שלא שמרנו שמיטה? והם ירצו את עוונם, כלומר, הארץ תשמור את שמיטותיה, אנחנו נרצה את עווננו, יען וביען במשפטי מעשו, ואת חוקותי גאלה נפשם. ואף גם זאת, זה פסוקים מרגשים מאוד, ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיכם. וזכרתי להם ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לעיני הגויים, להיות להם לאלוקים, אני השם. איזה יופי. ושוב ספר ויקרא, אפילו ככה לא מסתיים, נכון? זה היה יפה עכשיו, חזק וחזק ונתחזק. ספר ויקרא מסתיים בעיקר, מצוות, הלכות. בפרשה הזאת יש גם 12 הלכות על מה שנקרא ערך, ערכים, נדרים, כסף, בהמות, גאולת שדות. כן, אמרנו בהתחלה, אם בחוקותיי תלכו, צריך, מה הם החוקות? צריך ללמוד תורה ולראות מה הם המצוות. ואז מסתיימת באמת הפרשה, אחרי עוד פרשייה כזו עם מצוות מעשיות, אז מסתיימת הפרשה. ונגיד בבתי הכנסת בסיומה, קודם כל את הפסוק, אלה המצוות, זה פסוק שחותם את ספר ויקרא, אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל בהר סיני, חזק, חזק ונתחזק. תקופה, חזק, חזק ונתחזק, תודה שוב לאנשי רגע של חוכמה, אפשר למצוא שם את השיעור ועוד תכנים, תודה לקרובי ספקות, ניפגש בעזרת השם, בטוב, בבריאות, בשמחה, בשבוע הבא, מי שמעוניין לקבל את התכנים באופן קבוע. אלה הם שני מספרים שיכולים לעזור לכם כדי לקבל את התכנים בעברית ובאנגלית. יש אגב שיעור מיוחד לקהילה הפורטוגזית. השבוע דוברי הפורטוגזית מברזיל, יש לנו הרבה עוקבים כאלה ברוך השם שגם מקבלים את התרגומים יותר מאלף. אז לרגל באמת ההתרחבות של הקהילה הזאת ליותר מאלף, אנחנו נעשה אירוע, אני אדבר בעברית, ישעיהו וגלדיס, המתרגמים שלנו יתרגמו סימולטנית לפורטוגזית, זה קורה ביום ראשון הקרוב. מי שמעוניין שיפנה אליי, נשלח לו לינק לזום, שאני מקווה שיהיה מיוחד. אז עד כאן, ותודה רבה, לילה טוב.